אנחנו בדף ה' עמוד א' למעלה, יחסית באמצע, בעצם באמצע. ראינו אתמול מסקנה של הגמרא ליישב בין הברייתות בנושא חתיתה וחפירה. ביררנו שלגבי יחיד, אם יחיד צריך אז מותר לחטות אבל אסור לחפור, ולגבי רבים, אם רבים צריכים מותר אפילו לחפור, לא רק שמותר לחטות אפילו מותר לחפור, כי כל צורכי הרבים מותר לעשות אותם בכל המועד. הסברנו אתמול, בזמנם רק אז היה אפשר לסוף את כל הרבים ביחד באיזה פרויקט. רבה שהיא רוצה לתמוך במסקנה הזאת ולדייק את זה מהמשנה. אמר רבשי, מתנית אינה מדייקה, זה גם מדויק מהמשנה. אמר רבשי, אני לא שומע? כן, בדיוק כך. אבל מצד שני, בזמנם לא היה זמן, זה לא היה זמן אחר. אתה מבין? זה כאילו...
אני חושב אבל אתם מכירים, מותר לחלום,
כמו
שעכשיו
אנחנו אומרים, זה שילוב של צורכי רבים,
זה
שילוב של... זה סוג של דבר עובד, בעצם. זה צורכי רבים שאם לא תעשה את זה עכשיו, זה לא יהיה. זה כאילו ה...
לא מדויקים, בגלל שאסור להשאיר את הדרכות לכל
המועד.
אבל זה פה אתה אומר, פה אני משאיר את כל המועד.
אז, זה כן היה ברירה, אבל היום בזמן הזה באמת זה לא שייך, אתה צודק. היום מכיוון שבאמת יש מי שיעשה את כל הדברים האלו, אז דווקא זה אסור. טוב, אמר רבה שמתנית אינם בידי כדקטני, מה כתוב במשנה? עושים כל צורכי הרבים. למה כתוב עושים כל צורכי הרבים? כל לעיתוי אמי, לאו לעיתוי חפירה, אם זה לא בא לרבות גם חפירה. את הגמרא לא, לעיתוי זה בא לרבות עד איתניה. כתוב בברייתא, יוצאים לכווץ את הדרכים. לכווץ הכוונה להוציא את הקוצים שנתקעו בדרכים, לתקן את הרחובות ואת האסטרטאות. אסטרטאות זה רחובות, רחובות ראשיים, רחובות גדולים, כביש ראשי, ולמוד את המקוואות. כל מקווה שאין בו 40 סאה, מרגילים לתוכו, מזרימים לתוכו 40 סאה. מניין שאם לא יצאו ועשו את כל אלו, שכל דמים שנשפחו שם עליהם, למה כתוב כאילו הם שפחום? אם יש בור בדרך, אם יש איזה בעיה בכביש, אז זה עלול להיות סכנת חיים, זה לא משחק. אז לכן תמוד במר והיה עליך דמים, זה אחריות. זאת אומרת, רוצה הברייתא לומר שאולי על זה מדברת המשנה, עושים כל צורכי הרבים, זה לא לחפור עמת מים, אלא הכוונה, דברים כאלו שהם ממש דיני נפשות, שלא יהיה בורות, שלא יהיה קוצים, שלא יהיה בעיות מכשולים בדרך. את הגמרא, לא.
זה לא מדין צורכי רבים.
זה יותר מצורכי רבים, זה סכנת רבים, כן?
זה דווקא רבים, זה
סכנת רבים. כן, נכון, גם. את הגמרא, אתה צודק שכל זה חובה, אבל עדיין זה מפורש במשנה. הבעד הקטני, לזה כתוב במשנה, מתקנים את הדרכים ואת הרחובות ואת המקוות. אז אם כן, בשביל מה כתוב עושים כל צורכי הרבים? עדיין השאלה במקומה עומדת. כל מה שכתוב בברייתא, המשנה נקטה ויוסיפה עוד משפט ועושים כל צורכי הרבים, בשביל מה המשנה הוסיפה את המילים האלו? זה ודאי לרבות עוד דין, מה אליו? לעיתוי חפירה. זה בא לומר שגם מותר לחפור בשביל ענייני צורכי רבים, לא רק שזה מדובר על סכנה להציל ממכשולות, מכשולים ותקלות, אלא יש פה איזה פרויקט ציבורי שמחכה לזמן הזה והוא צורך הרבים, מותר לעשות חפירה בשבילו שמה מינה. למדנו מהמשנה שגם מציינים קברות, הרי בכל המועד הרבה אנשים, או לקראת חול המועד, ובדי בכל המועד עצמו הרבה אנשים עולים לרגל ורוצים לשמור על טהרה, אז עלול להיות מצב שאדם בטעות נתקל באיזה קבר, אז אם לא הספיקו לציין את הקברים לפני חול המועד, צריך לציין את הקברים בחול המועד, למרות שזה קצת טרחה, אבל זה דבר חשוב לצורכי הרבים, שאנשים לא יתאמו, יוכלו להגיע תיאורים לבית המקדש. אמר רבי שמעון פזי, רמז לציון קברות מן התורה מניין? איפה יש רמז לדבר? פסוק בספר יחזקאל, תלמוד נוער וראה עצם אדם ובנה אצלו ציון. אמר לו רבינא לרב אשי, מה זה רק ביחזקאל לומדים את הדבר הזה? ביקמי דלייתי יחזקאל, מן אמר, אין מקור לזה? לטעמך לשיטתך, אמר רב חיס, דבר זה מתורת משה רבנו לא למדנו, מדברי יחזקאל בן בוזי למדנו, זאת גמרא שעסקנו בה במסכת מגילה. מה יחזקאל בן בוזי מחדש? כל בן נחר, ערל לב וערל בשר לא יבוא אל מקדשי לשרתני. ערל לב, אדם שהוא כופר בריבונו של עולם, אדם שהוא לא מאמין, אז הוא פסול לשרת ככהן בבית המקדש. זה לא כתוב בתורה, זה כתוב בספר יחזקאל. אז מה מקמי דלייתי יחזקאל? לפני שיחזקאל בא וגילה לנו את זה, מה נאמר, מאיפה יודעים את זה? אלא ודאי צריך לומר שגמרא גמירלה הייתה מסורת תורה שבעל פה בנושא הזה הרבה לפני יחזקאל, גם לגבי דינם של כהנים כופרים וגם לגבי החובה לציין קברים כדי להציל אנשים מטומאה. אלא בא יחזקאל, אתה יחזקאל ואסמך אקרא, אך הנמי גמרא גמירלה ואתה יחזקאל ואסמך אקרא. רבי אבאו מביא מקור נוסף לחובה לציין קברים, מאחה ותמה תמה יקרא. בפשט של הפסוק מדובר על מצורע, מצורע הוא מתמה אנשים אחרים, אז כדי להזהיר את כולם אל תתקרבו אליי אני תמה, אז כל מקום שהוא הולך המצורע הוא צועק תמה תמה אני תמה אני תמה תתרחקו ממני. אז בעצם לומדים מזה שתומעה קוראת לו ואומרת לו פרוש, זאת אומרת שצריך לקצוק, התומעה צריכה להעיד על עצמה. אז אם הבן אדם תמה שיגיד אני תמה, אבל אם זה קבר אז צריך שכאילו הקבר ידבר ויגיד אני תמה. איך הוא ידבר? שם עליו איזה ציון, אז הוא אומר אני תמה תתרחקו ממני. וכן אמר רבי יוזיאל בר ברדה רבי יוזיאל רבה, תומעה קוראת לו ואומר לו פרוש. אתה קרא הפסוק הזה תמה תמה יקרא, אנחנו לומדים אין לו דין אחר לאח יהודאתה, אמרו מבעי ללכדתניה לומדים איזה הלכה אחרת שתמה תמה יקרא, יש פה דין נוסף שצריך להודיע צערו לרבים. תמת תמת יקרא לא כדי להרחיק את האנשים שלא יתאמו, אלא כדי לעורר רחמים עליו. תראו, אני תמת, אני תמת, שימו לב למצבי, ואז רבים מבקשים עליו רחמים, התפללו עליו על המצורע הזה, שבעזרת השם יתרפא מצרעתו, ושהקדוש ברוך הוא יעזור לו. הגמרא נכון, יש פה שתי דרשות שלומדים אותו פסוק. כי אם כן לכתוב תמת יקרא, מהי תמת תמת? זה שהתורה נקטה לשון כפולה, תמת תמת יקרא, לומדים שתי דרשות. א', שצריך להודיע שאני אתאמה כדי לא להכשיל את האנשים, ב', להודיע שאני אתאמה כדי שאנשים יתרחמו עליי ויתפללו ויעזרו לי להשתפר. שמת מינה תרתי. אביי אמר מאחר, יש מקור נוסף לחובה לציין קברים, ולפני עיוור לא תיתן מכשול. אדם רוצה לשמור על טהרה, אם אתה לא מציין את הקבר זה מכשיל אותו. הפאפה אמר סולו סולו פנו דרך, שם אז עם ישראל חוזר לארץ, רוצה לי לחזור בטהרה, צריך לפנות את הדרך שיזכו לעלות לטהרה, בטהרה לארץ ישראל, ירושלים. הוא גם חייב וגם רוצה, למה זה, לפעמים זה משתלב.
הוא חייב לדאוג שהוא יגיע לרגל טהור?
א', כן, זה גמרא בראש השנה, ב', הוא רוצה לאכול, להקריב קורבן חגיגה של עלייה לרגל, הוא רוצה לאכול אותו, חייב להיות טוב.
הוא
רוצה לעלות לעזרה, חייב להיות טוב.
השאלה אם הוא לפני הרגל נטמע, אם הוא עובר על איסור.
לא, הוא לא עובר על איסור. אבל יש חובה, יש דין להיטהר לפני הרגל. חייב אדם להיטהר ברגל. רב חנין אמר, הרימו מכשול מדרך עמי. מה זה המכשול? תומה, כדי שהעמי, האנשים שרוצים להקפיד על תרומות ותארות, יעלו בשלום. רבי יושב ברד רבי די אמר, והודעת עליהם את הדרך אשר הלכו בה, מרזות אמר, והזרתם את בני ישראל מתומתם. הזרתם, תעשו הפרשה. רבשי אמר, ושמרתם את משמרתי. עשו משמרת למשמרתי. אדם שרוצה להקפיד על תארה, תעזרו לו. רבינה אמר ושם דרך הראינו בישע אלוקים, ושם דרך, מי שהוא בודק את הדרכים שלו, סולל את הדרך, אני אראה לו יש אלוקים, אני אראה לו את את הסימן, שהוא שם מלשון סימן, אז הוא זה דבר מבורך. דרך אגב, דורשת הגמרא דרשה על הפסוק הזה, אמר בישוע בן לוי, כל השם אורחותיו. שם אומר רש"י, מי שכל הזמן עושה חישובים, מצוות, עבירות, איך למנע מעבירה, איך להרוויח מצווה, אז מי ששם, משום שומה, זוכה ורואה בישותו של הקדוש ברוך הוא, שנאמר, ושם, דרך אל תקרי, ושם, אלא ושם. אותו ערנו בישע אלוקים. לא שום, לבדוק, לא מה להעריך, כמו שמי. אז הוא מעריך כמה המצווה הזאת שווה, להימנע מעבירה, אני אומר, כאילו כל הזמן לבדוק את עצמך. הרמב"ם כותב שזה נקרא, על הפסוק הזה הוא אומר, כל מעשיך לשם שמיים, אז הוא אומר, מי שמקיים את הפסוק הזה, אז הוא זוכה לשביל הזהב.
איך אפשר להסביר שדווקא אז שיבת מקדש ותומת מצד עכשיו דבר חמור, לא היה כמו בדורנו שהיום אין בית מקדש, אם רוצה היום המדינה החליטה שלא כל אדם יכול לגמור בחצר שלו, למה לא עשו גם אז?
עשו גם אז, היה גם אז.
אבל כל אחד היה חובר
בחצר. היו גם אז, לא, היה גם אז, אבל לפעמים יש איזה איך קוראים לזה, שדות, היו קוברים בשדה, עושים בית קברות באיזשהו שדה. עכשיו תחשוב שיש צומחים שיבולים וצמחים, אז לא רואים את זה, אז אנשים בטעות עלולים להתאמע, לכן צריך לעשות איזה ציון, סימן. כל לפעמים קורה דברים כאלו.
כן, אבל היום אין לנו את זה, כי יש בתי קברות שהם...
סיבה שנייה, בתקופתם הקבורה הייתה מורכבת משני שלבים, שאלה, אנחנו נלמד את זה בעזרת השם בפרק האחרון. בשלב הראשון היו קוברים בחצר, ואז אחרי שנה היו נשארים רק עצמות, היו אוספים את העצמות ושמים אותם במערת קבורה בכוך קטן. היתרון היה לשמור על האדמות, האדמות זה דבר יקר, גדלים אדמות, אם אתה תהפוך את האדמות לבית קברות ילכו לך האדמות. אז מה שהם היו עושים, היו לא קוברים באדמות, היו קוברים במקום של סלעים, במערות קבורה בסלע, חוצבים בסלע ועושים קברים קטנים, כוכים כאלו. בכוך אתה לא יכול להכניס גוף, אתה יכול להכניס עצמות. אז לכן בעצם היה שני שלבים לקבורה, ויכול להיות שבשלב הראשון, אתה יודע, אז הוא קבור בחצר וליד הבית, ואחר כך מעלים אותו. צריך לסמן את זה. אנחנו נלמד את זה בפרק שלישי בעזרת השם. רבי ינאי אב אליהו תלמידה, היה לו תלמיד, וכל יום אב המקשלה, תמיד בשיעורים, בישיבה, הוא כל הזמן היה מתווכח עם הרבי ינאי, מקשה עליו מלא קושיות. אבל לפשט הדרגלה, כשהיה שיעור ברגל, שיעור לציבור הרחב, אז פתאום התלמיד הזה היה לא אב המקשלה, היה שואל שאלות. למה? כי הוא דאג לכבודו של רבי ינאי. בישיבה, אם הוא מקשה עליו, נגיד רבי ינאי לא ידע תשובה, אז אומר לו, תשמע, אני לא יודע, צריך לחשוב על זה. טוב, בסדר. אבל כשמדובר על הציבור הרחב, כל הציבור מגיע, אתה תשאל פתאום את הרב איזו שאלה קשה, אולי הוא לא יודע לענות עכשיו, זה יפגע בכבודו. אז רואים שהתלמיד הזה היה תלמיד עם רגישות, תלמיד פיקחות, ולכן על זה קרא עליו רבי ינאי את הפסוק הזה, ושם דרך הרינו ביש אלוקים. מה זה שם? הוא בודק את העניין, מתי מתאים, מתי לא מתאים, הוא שואל את השאלות בתבונה. תנו רבנן, אין מציינים לא על כזית מן המת, ולא על עצם כסעורה, ולא על דבר שאינו מתמה באוהל. כזית מן המת לא מתמה באוהל, מתמה במגע. אותו דבר עצם כסעורה לא מתמה באוהל, אלא רק במגע. מה מתמה באוהל? מציינים על שדרה. עמוד השדרה זה דבר שלמרות שהוא רק עצם אחד, יש לו, הוא נקרא איבר כזה מרכזי, ולכן הוא מתמה באוהל. או גולגולת, או על רוב בניין, זאת אומרת העצמות הגדולות של המת, או רוב מניין, זאת אומרת שרוב העצמות נמצאות. אין מציינים על הוודאות, זאת אומרת בית קברות שכולם רואים, יודעים שהוא בית קברות, אז יודעים זה שם תמה, או שיש סתם גולגולת מונחת וחס ושלום באמצע הרחוב. אבל מציינים על הספקות, במיוחד במקומות שבהם עלולים לא לראות את ה, או להתבלבל ולשכוח שיש פה טומאה, צריך לציין. אלו הם הספקות, ספחות ופרעות, ובית הפרס הגמרא תסביר אותם. אין מעמידים ציון במקום הטומאה. אל תשים את הציון של הקבר על הקבר, כמו שכשעושים דוקרנים אז לא שמים את השלט עצור על הדוקרנים, אלא קצת לפני כן, כדי שאדם לא, עכשיו רואה את השלט, עכשיו הוא גם נטמע. לא להפסיד, הוא יפסיד את התארות. מצד שני, אין מרחיקים ציון מקום טומאה, אל תשים רחוק מדי את הציון, כי אז אתה מפסיד שטח ששתם אתה מטמא אותו והוא לא טמא. צריך לשים אותו קרוב ולא רחוק מדי, שלא להפסיד את ארץ ישראל. נקודה. אז אם כן, למדנו קצת הלכות שקשורות לציון קברים. למדנו אם כן שכזית מן המת אינו מטמא באוהל. למה? הרי כתוב המשנה אומרת, אלו שמטמאים באוהל כזית מן המת. אמר הפאפ, אחא בכזית מצומצם עסקין. כשיש כזית בדיוק, אתה קובר כזית בדיוק, תוך כמה זמן הוא כבר לא יהיה כזית, ולכן אין צורך לציין עליו. סוף סוף מכסה חסר.
אפשר אז...
אומרת הגמרא, מוטב ישרפו על התרומה וקודשי לפי שעה. יכול להיות שבטווח הקצר אנשים יתאמו, אבל בטווח הארוך אל ישרפו עליו לעולם. הרי מה יקרה? אנשים על הציון הזה, על סמך הציון הזה, אם מישהו ייפול, יעלה עליו, אז הוא יחשוב שיש פה תרומה, וזה לא נכון, אין פה תרומה, יש פה פחות מכזית למעשה, ולכן אין צורך לציין אותו. לא, כזית מן המת, לא דווקא עצם. כזית מן המת. ואלו אין ספקות. אמרנו שעל מקום שיש בו ספקות, צריך לציין. מה זה? סחחות ופרעות. סחחות זה אילן המסך על הארץ. זאת אומרת שיש לי קבר למטה, ויש אילן, ואדם הולך, והוא לא שם לב, אבל בעצם האילן עושה אוהל. ומאהיל עליו ועל הקבר, ואז הוא עלול להיטמע. וזה דבר כזה שלא שמים לב אליו, ולכן כיוון שלא שמים לב אז צריך להיזהר. עכשיו אם זה הכל אילן שקוף שיש פה קבר, טוב, אבל יש לפעמים אילן גבולי כזה, נגיד יש קברים, יש איזה עץ בקצה של בית קברות, זה כזה, מי שמסתכל טוב טוב יכול לראות שיש איזה כמה ענפים שפולשים לכיוון הקבר, זה גבולי. אז לכן, כדי שאנשים ישימו לב, צריך לציין היטב את המקום, כדי שאנשים יראו ויזהרו.
בסנהדריה, יש עצים במעלה, חלק
מהעץ שוחח
על
הגברים,
חלק
שוחח
על
המדרכה
בחוץ. יש לה שם.
השאלה אם אפשר
הוא מתחת.
במדרכה בחוץ אפשר.
אבל העץ
שוחח
גם על
הקטע
וגם על
ה... יש גדר שמפרידה.
יש
גדר, שאלה טובה.
יש
גדר
ויש...
יש שם
שלטים
שכהנים.
אבל היום כולנו
תמיד אבל כהנים אסור להם להתאמה. נכון, זו שאלה טובה. אתה אומר שהעץ הוא גם וגם בשני המקומות, שאלה טובה מאוד.
רק תבין, אם כהן יודע שהוא
תמיד. לא משנה, אסור לו להתאמה.
אסור להמשיך.
ככה פוסק הרמב"ם. הרייבד אומר שלא. אבל שזה שיטת הרמב"ם.
בכל מקום שיש
גילוי של כהנים, בכלל בבית קברות זה לא טוב שיש עצים. אז לא. בכלל כתוב, לא לעשות עצים. זה מופיע הרבה, לא לעשות עצים. בכלל, בשביל מה לשתול שם עצים ופרחים ולא יודע. בשבילים אני מבין, בשביל שמוביל לבית קברות, אז אני מבין, כי זה לעשות צל לאנשים שמגיעים. אבל בתוך הבית קברות עצמו.
מצד הצל
שהוא עומדים בהזכרה,
שיהיה
צל. שיהיה צל בהזכרה. טוב, יש פרעות. מה זה פרעות? אבנים פרועות היוצאת מן הגדר, ובעצם שוב, אדם לא יודע, הוא לא שם לב, ובעצם יש איזה אבן מהקיר שהיא קצת יוצאת ממקומה, ויוצרת אוהל מעליך ומעל הקבר. אז צריך לציין את זה.
רב, זה המקום היחיד שיש
את
הדיון הזה? למה
אנחנו מרחיבים
פה כל כך?
כי זה המקום היחידי, אז מרחיבים את זה. כן, המקום העיקרי לציון. אז הגמרא יודעת שאין מקום אחר, אז משקיעים פה, אתה יודע, שמים איזה דף פה כדי לסגור את הפינה. בית הפרס, גם בית הפרס צריך לציין אותו כדתנן, החורש את הקבר הרי הוא עושה בית הפרס. זאת אומרת, אדם בטעות חרש קבר ועכשיו כל העצמות התפזרו בכל השדה, אז כל השדה עכשיו מסופקת, זה נקרא בית הפרס. כמה הוא עושה, כמה זה נחשב בית הפרס? ספק מלא מענה 100 אמה. זאת אומרת, חריש אחד היה נחשב 100 אמה, 50 מטר זה חריש אחד, אחר כך בטח יש עוד חריש, אבל אז ה-50 מטר האלו שאתה בטעות פיזרת העצמות, צריך לסמן כדי שהכהנים ייזהרו. זאת הגמרא, בית הפרס מי מטמא באוהל? והרי אמר ביהודה אמר שמואל, מנפח אדם בית הפרס והולך, מותר, אדם מותר לו ללכת בבית הפרס ולעבור מטר מטר ולפזר את האפר ולחשוף, לפלס לעצמו איזה שביל ולעבור בו. רואים שהוא לא מטמא באוהל. אם היה מטמא באוהל, מה אתה נכנס בכלל? אל תיכנס. אלא סימן שכל הבעיה זה חשש מגע, לא חשש אוהל, ולכן אני בא, אני מנקה ואני מונע מגע. ביהודה עמי שמד אוהל אמר בית הפרס שנידש, בית הפרס שהלכו שם הרבה 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 אנשים טהור. אמר פאפה לא קשיה, כאן בשדה שעבד בקבר, כאן בשדה שנחרש בקבר. יש הבדל בין שדה שעבד לבין שדה שנחרש. שדה שעבד בקבר אז מציינים, שדה שנחרש בקבר אין צורך לציין. למה? העצמות כבר התפזרו לכל עבר במחרשה. אין בהם שיעור, בסדר, זה עצמות קטנות, אין צורך להתמודד איתם בכלל. את הגמרא, בשדה שנחרש בקבר אז בכלל אתה קורא לו בית הפרס, בית הפרס קרילי הרי אין, אומרת הגמרא, כן, זה נקרא בית הפרס. כמו ששנינו, שלושה בתי פרס אין, שדה שנאבד בקבר, שדה שנחרש בקבר ושדה בוחין. מה שדה בוחין? ובירושלים אמר ברמה שמדעולה אמר שדה שמפטירים בה מתים. השדה שבה נפטרים מהמת, מביאים את המת לאיזשהו מקום, אז יש מקום ששם נותנים את המת לקוברים וקוברים אותו.
אמרנו שבבית הפרס צריך לתת ציון,
ואז אמרנו שלושה סוגי בית פרס, ועכשיו דקדקנו שהצורך לציון הוא רק בסוג בית הפרס הזה שנאבד.
הנה הוא מביא שיש גרסה של הראשונים שהשאלה היא מי בית הפרס מבית ציון, לא מי
מתאמן. גרסה אחרת בטעם המאי, למה במקום הזה של שנפטרים יש חשש טומאה של בית הפרס? אמר רבי, מישהו יאוש בעלים נגעו בה. מישהו יאוש בעלים, יכול להיות שהביאו מת מרחוק והביאו אותו לפה, ומפה עשו פה העברה למקום אחר, ויכול להיות שבטעות משהו מהמת נפל, ולכן אנחנו מספק חוששים לאזור הזה, לשטח הזה שבו מעבירים מתים, יש שטח קבוע, חוששים לטומאה במקום הזה. יוצא אם כן, בשלב הזה הגמרא רוצה לומר ששדה שנאבד בקבר צריך לעשות ציון, שדה שנחרש קבר לא צריך לעשות ציון. את הגמרא, אז מה, שדה שנחרש בקבר לא בא ציון? והתניה, מצא שדה מצוינת, אתה רואה, עם סימונים כאלו, ואינו יודע מטיבה, אם יש בה אילנות, אז מסתבר הדבר שנחרש בקבר. בטח עשו פה, חורשו בשביל האילנות, ובטעות חרשו את הקבר. אין בה אילנות, אז כנראה שעבד בקבר. רבי יהודה אומר, עד שיש שם זקן או תלמיד, לפי שאין הכל בקיאים בדבר. זאת אומרת, שיטת רבי יהודה, שרק אם אדם בא ואומר לנו, מה קרה שם, רק אז אני אוסר את המקום ומתמא אותו, אבל מספק אני לא צריך לתמא את המקום. בכל אופן אנחנו רואים ששדה שעבד בקבר היא שדה שיש בה תומה, היא צריכה ציון, סליחה, היא כתוב שדה מצוינת. אם אין אילנות, יכול להיות שהיא מצוינת בגלל שעבד בקבר, אז אתה רואה שגם שעבד בקבר צריך לציין. אמר הפאפה, קיטניה היא בשדה שעבד בקבר די ציינוע. זאת אומרת, אין חובה לציין, אבל אם ציינו, קרה אדם החליט להגדיל ראש והוא החליט לציין, אז אם יש אילנות, אני אומר שבטח נחרש בקבר, אין בענות בדוע שעבד בקבר, אבל זה לא חובה לציין, אלא אם אדם ציין, אז אני מבין שזה מה שקרה שם. ואתה גמרא, ולחוש דילמה אילנות מגווי וקבר מברי, אולי בכלל החרישה לא הייתה במקום ששם אתה מבחוץ לאילנות, אולי זה בין האילנות. זאת אומרת, יכול להיות, אתה אומר, אם יש אילנות אז כל השדה נחרשה, אולי בין האילנות עצמם שם היה הקבר, ולכן שם עיקר החשש. כדם אמרו לה, עומדים על הגבולים, מדובר פה שהאילנות נמצאים בגבול בית הקברות ליד רשות ערבים, ודאי אף אחד לא קבר שם מת בין האילנות, מסתבר הדבר שהקבר היה פנימה מהאילנות והוא נחרש. ההכנה מבומדים על הגבולים.
בכל אופן, במצב כזה לא נראה שיש התרה על הדבר הזה, כי זה לא איזה דרך, זה לא איזה דרך שירפו שם את העצמות, וגם הוא נחרש כמה וכמה פעמים בעצם זה עדיין לא מכיר.
ודיל מתומה מגבי ואילנות מברי, אולי התומה היא לא בין האילנות, ובכלל יכול להיות שבכלל לא נחרש שם. האילנות, בין האילנות נחרש, ואולי התומה היא הרבה יותר פנימה, ואין היא לא נחרש, במקום שהוא לא נחרש בכלל. את הגמרא במסובכים. זאת אומרת, צריך לומר שהאילנות לא נמצאים במקום אחד, נמצאים בכל מיני מקומות, ואם אני רואה חריש, אני לא יודע, כל השטח הזה מבחינתי, יש חשש, הוא מצוין מבחינתי, אז מבחינתי כל האזור המצוין, כנראה שיש קבר שנחרש, ובהתאמה, האמרן, אין מרחיקים ציון ממקום התומה שלא להפסיד את ארץ ישראל, ולכן מסתבר הדבר שהוא ודאי ליד האילנות ולא רחוק מהם. בכל אופן למדנו אם כן שאין חובה לציין קבר שנחרש, חובה לציין רק קבר מקום שנאבד. אז שטח שאתה אומר נאבד בו קבר, אני לא יודע איפה, תעשה ציון. אז מי שילך לשם בית הפרס יהיה תמי מדרבנן, אבל אין חובה לציין את זה. אם הוא ייגע בעצם, יאמרו לו, אתה יודע, הלכת שם בבית הפרס. אבל לא חובה לציין.
אבל הם מציינים את זה רק לקראת גופות של עלייה לרגל.
כן, כן.
זאת אומרת, זה לא היה ציון קבוע?
פה, בשדה שעבד, ציון קבוע. זה מה שאנחנו לומדים, שיש חובה לציין.
כי המצד הפרחון דבר מציון קבוע, מצד שני, הפורה שבה אנחנו מסמנים סיב על הפנים, כמו שמעת ברגע שעשה לגדל,
אז היה צריך לחדש, נכון? אז היו, נכון.
לא, גם לא רואים את זה. לא חשבו על ציון בצורה כזאת.
אני חושב שם יש שאלה אלקטרונית, מתחדש. החשש של התובה זה דווקא בעצם האדם, לא בעצם... ואם אדם שעושה חפירה ארכיאולוגית ומוצא עצם של עצם, הוא לא יודע של מה, אין מה לחשוש. של אדם.
למה לא... למה אין חשש? למה? א', יודעים להבחין בקלות היום, וב', צריך להיזהר, לחשוש. נכון.
אבל במקום לחשש, במקום שהיה שמועה שיכול להיות שזה...
אבל היום הסיכוי למצוא עצם גדולה, ממש שלדים, היא נמוכה. בדרך כלל... מוצאים החתיכות הקטנות, זה רק מטבע במגע, לא במסע. בדיוק הרב שילר אמר לי שיש לו תלמיד לשעבר שהוא כהן, והוא עובד או סטודנט לארכיאולוגיה. אז הוא שאל אותו על זה. אז הוא אמר, תראה, הסיכוי שתתאמן באוהל הוא מאוד נמוך, כי צריך שזה ממש שלד. אז בדרך כלל זה עוצמות קטנות. אז הוא אמר לו שתמיד שהוא חופר, לא לחפור בידיים. לא, עוד פוטו עם איזה כלי כזה, ואז כאילו לא, אף פעם לא להיות במגע, לא לגעת. כי גם אם אתה מזה עצם, אז אתה לא נגעת בה.
אז עוד כלום, האם רופא?
טוב, רופא זה עוד פרשייה בפני עצמו, כן.
אולי זה עצמות של חולים, אז זה לא מתאמן.
אולי, ספק, אנחנו לא יודעים. אבל במגע זה כן מתאמן. באוהל זה לא מתאמן, במגע זה כן מתאמן. מתאמן במגע בוודאי. באוהל זה לא מתאמן, אבל במגע כן. ארכיאולוגים מתעסקים הרבה עם עצמות. זה זה נושא מאוד מרכזי בארכיאולוגיה. כי לומדים מזה המון דברים.
העצמות של הרבי שהיו קבורות בבית שערים, הם העלימו, מפה נוצר כל המלחמה עם החרדים על העצמות.
חלק מהמלחמה היא מוצדקת, חלק לא. הכל מעורבב, אתה יודע. זה בטוח חמור. אבל יש דברים שהם לא... שמותרים. טוב, אז בעזרת השם מחר נמשיך לעסוק בענייני...